האימות הגדול
פרק 18 מתקן דת אמריקני עיקר ישר, הגון וגלוי לב, שהחל לפקפק בסמכות האלוהית של כתבי הקודש. ועם זאת, השתוקק בכל ליבו לדעת את האמת, היה ההיא שנבחר בידי אדוני כדי להוביל את ביסור הבשורה על ביאת המשיח השנייה. בדומה למתקני דת רבים, ידע ויליאם מילר בראשית חייו מחסור ודלות, ולמד לקחים מאלפים על מתינות והתכחשות עצמית. הוריו ובני משפחתו היו אנשים עצמאיים ואוהבי חירות, בעלי כוח סבל ורוח פטריוטית נלבת. ומאפיינים אלה בלטו גם באופיו. אביו היה מפקד בצבא המהפכה. הקורבנות שהקריב במאבקים ובסבל של אותה תקופה סוערת ניכרו בנסיבות הקשות של ראשית חייו של מילר. מילר ניחן בגוף חסון, וכבר בילדותו הפגין חוסן נפשי ויכולות שכליות יוצאות דופן. כשבגר, תכונה זו הפכה בולטת יותר. מוחו היה ער וחד והוא צמא לידע. על אף שלא זכה ללמוד במכללה, אהבתו ללימודים והרגלו לחשוב לעומק ולהעביר ביקורת על עצמו, עשהו הוא לאדם בעל שכל בריא והשקפות מעמיקות. אופיו ומוסריותו היו ללא דופי, ויצא לו שם של אדם בעל יושרה, צנוע, חסכן ונדיב. באמצעות חריצות ושקדנות, הוא רכש במהרה כישרונות, ובמקביל המשיך כרגלו ללמוד ולהגות. הוא מילא בהצלחה מגוון תפקידים אזרחיים וצבאיים, זכה להערכה וכבוד, ונדמה היה שהדרך לאושר ולכבוד סלולה לפניו. אמו הייתה אדוקה מאוד, ולפיכך האמונה הוטבעה בליבו משחר ילדותו. ואולם, בבחרותו הוא הושפע רבות מחבורת דאיסטים שהקיפה אותו. הדאיסטים מאמינים בקיומו של אל יחיד, אך כופרים בהתערבותו בעולם. בעיקר בזכות העובדה שהם היו טובי לב, עדינים ונדיבים והפסחים למופת. מכיוון שחיו בקרב נוצרים ומוסדות נוצריים, אופיה מוצב במידת מה בידי סביבתם. מעלותיהם, שזיכו הם בכבוד ובהמון הבריות, עלו בקנה אחד עם תורת כתבי הקודש. אך עם זאת, סגולות אלה סולפו במידה כה רבה, שהן פעלו נגד דבר אדוני. בעקבות התרוהרותו של מילר עם אנשים אלה, הוא אימץ את השקפותיהם. הפרשנות הרווחת של כתבי הקודש הציגה קשיים וסוגיות שנראו לו בלתי פתירים. ועם זאת, אמונתו החדשה, שגרמה לו לזנוח את כתבי הקודש, לא הציעה חלופה טובה יותר במקומם, והוא נותר מתוסכל ולא מסופק. אך הוא המשיך להחזיק בהשקפות אלה כ-12 שנים. אך כשהיה בן 34, רוח הקודש עוררה בליבו את ההכרה ביותו חוטא. הוא לא מצא באמונתו הנוכחית שום אישוש לאושר נצחי אחרי המוות. העתיד נראה לו קודר ועגום. כאשר התייחס בשלב מאוחר יותר לרגשותיו באותה עת, הוא אמר, המחשבה על כיליון סופי הייתה קרה ומצמררת. המחשבה על נסיעה באחריות הייתה מצמיתה, שכן נסיעה באחריות תביא להשמדת כולם. השמיים התחשרו כנחושת מעל ראשי, והאדמה הייתה כברזל יצוק תחת כפות רגליי. נצח. מהו נצח? מוות. מדוע הוא קיים? ככל שניסיתי לחשוב בהיגיון, כך התרחקתי יותר ויותר מהוכחות. ככל שהתעמקתי והפכתי בדבר, כך הפכו מסקנותיי מבולבלות יותר. ניסיתי להפסיק לחשוב, אך לא הצלחתי לשלוט במחשבותיי. הייתי אומלל מאוד, אך לא הבנתי את הסיבה לכך. רטנתי והתלוננתי, אך לא ידעתי על מי אני כועס. ידעתי שהרוע קיים, אך לא ידעתי היכן או כיצד למצוא את דרך הישר. קוננתי, אך בליבי אפסה כל תקווה. במצב זה הוא היה שרוי במשך חודשים רבים. הוא אמר, לפתע, רושמו של אופיו המופתי של המושיע הוטבע בליבי באופן עז ובהיר. נדמה היה שאולי ישנו מושיע, כה טוב ורחום, אשר נאות לכפר על חטאינו, ולפיכך להושיענו מנחת ועונשו. מיד הרגשתי שאוכל להטיל עצמי לזרועות מושיע כה נפלא ונעים, ולבטוח בחסדו. החטא התעוררה בליבי השאלה, כיצד ניתן להוכיח את קיומה של ישות כזו? חוץ מכתבי הקודש, גיליתי שלא אוכל למצוא שום הוכחה לקיומו של מושיע כזה, או אפילו לקיומם של חיי נצח. ראיתי שכתבי הקודש הציגו בדיוק מושיע כזה, המושיע שנזקקתי לו. חשתי מבולבל ונבוך לגלות שספר כה חסר השראה יכול להציג עקרונות כה עולמים לצרכיו של עולם השרוי בחטא. נאלצתי להודות שכתבי הקודש חייבים להיות התגלות אלוהית. הם הפכו בעבורי מקור לשמחה ועונג. מצאתי בישוע חבר. המושיע, הדגול מרבבה, בא אליי. כתבי הקודש, שבעבר נראו לי קוקודרים, משעממים ומלאי סתירות, הפכו נר לרגלי ואור לנתיבי. ליבי ושכלי נרגעו ונמלאו שביעות רצון. גיליתי שאדוני אלוהים הוא הצור האיתן בעיצומן של שערות חיי. כתבי הקודש הפכו לספר הלימוד העיקרי שלי. ואוכל לומר בכנות שהתעמקתי בהם בהנאה רבה. גיליתי שמחצית מתוכנם לא סיפרה לי מעולם. טעיתי כיצד לא הבחנתי בעבר ביופיים ובהדרם. התפלאתי כיצד יכולתי למוס בהם. גיליתי שהם מספקים כל דבר שליבי חפץ בו, ומעניקים מזור לכל תחלואי נשמתי. איבדתי עניין בכל יתר הספרים, והקדשתי את כל כולי לרכישת חוכמה מאת אדוני. עתה הוא הציר בפומבי על אמונתו בדעת שתייב. החבריו הכופרים מיהרו להציג בפניו את כל הטיעונים שהוא עצמו העלה לפעמים כנגד הסמכות האלוהית של כתבי הקודש. באותה עת, הוא עדיין לא היה מסוגל להשיב להם. אך הוא סבר והאמין שאם כתבי הקודש הם התגלות אלוהית, אזי הם חייבים להיות עקביים ולעלות בקנה אחד. ומאחר שניתנו כדי להדריך את האדם, עליהם להיות מותמים להבנתו. מילר החליט ללמוד את כתבי הקודש בעצמו, להתעמק בהם ולבחון אם ניתן ליישב בין הסתירות שמצא בהם. הוא השתדל לשים בצד כל הרעיונות וההשקפות שדבק בהם, לזנוח את כל הפרשנויות, והחל להשוות בין פסוקים, בעזרת קונקורדנציה והערות שרשם לעצמו בשולי הדפים. הוא המשיך בלימודו באופן עקבי ושיטתי. הוא התחיל בספר בראשית, ועודו קורא כל פסוק ופסוק, ומתעמק בהם עד שהבין לאשורו את משמעות הכתוב. כשנתקל בקושי כלשהו, הוא נהג להשוות את הפסוק הסתום עם פסוק אחר שישש את הסוגיה. כל מילה שקרה הייתה חייבת להעלות בקנה אחד עם נושא הפסוק. וכאשר עלתה בקנה אחד עם הפסקה כולה, נחה דעתו שכן הקושי נפתר. וכך, בכל פעם שנתקל בפסקה קשה להבנה, הוא מצא לה פירוש בפסקה אחרת בכתבי הקודש. מכיוון שבמהלך לימודו הוא נשא תפילה כינה לקבל הערה שמימית, תפילתו נענתה, הפסוקים שנראו לו סתומים התבהרו. הוא חווה את האמיתה שנחשפה בדבריו של מחבר התהילים, פתח דבריך יאיר, מבין פתאים, תהילים קי"ט 130. הוא קרא בעניין רב את ספר דניאל וספר ההתגלות, והשתמש באותם עקרונות פרשנות ששימשו אותו ביתר כתבי הקודש. לשמחתו הרבה הוא גילה שניתן להבין את הסמלים הנבואיים הצפונים בספרים אלה. הוא ראה שהנבואות שכבר התגשמו התגשמו במדויק. שהדימויים, הסמלים, המשלים וההשוואות עוברו בהקשרם המיידי, או שרעיונותיהם הוגדרו בפסוקים אחרים. במקרה כזה, יש להבינם פשוטם כמשמעם. הוא אמר, הייתי שבע רצון מכך שכתבי הקודש הם תורת אמת, שנחשפה באופן כה בהיר וניתנה באופן כה פשוט, עד שכל אדם, גם אם הוא הביל, לא ישגה בהבנתה. חוליה אחר חוליה בשרשרת האמת גמלה לו על מאמציו, לכשצעד, צעד אחר צעד, לאורך שורות הנבואות הנשגבות. מלאכי השמיים העירו את שכלו וביארו לו את כתבי הקודש. האופן שבו התגשמו הנבואות בעבר שימש לו קריטריון לבחינת התגשמותן של נבואות שטרם התגשמו. הוא חש שביעות רצון מכך שלהשקפה הרווחת על ימות המשיח תקופה בתלף שנה שבה ימשול המשיח במלכותו הרוחנית עד קץ העולם לא נמצאו תימוכין בכתבי הקודש. תורה זו שהצביעה על 1,000 שנות צדקה, שלום וסגסוג לפני שיבת האדון, הרחיקה את אימי יום אדוני מן התודעה. החלף שרעיון זה מנחם ומשמח ומנוגד לתורת המשיח, אשר הכריז כי החיטים והעשבים הרעים ימשיכו לצמוח יחדיו עד הקציר שיתרחש בקץ העולם. מתי י"ג 30-38-41. ואף למשנת שליחיו, שהכריזו כי אנשים רעים ומדיחים יגבירו רעתם, כי באחרית הימים יבואו זמנים קשים. תימותאוס ב' ג' 13-1. וכי מלכות האופל תתקיים עד ביאת האדון, ואז תאחל ברוח פיו, ותושמד בזוהר הופעתו. תסלוניקים ב' ב' 8. התורה על קבלת העולם כולו, את האמונה, ועל מלכותו הרוחנית של המושיח, לא הומצא בידי קהילת השליחים. היא לא התקבלה באופן כללי בקרב המשיחיים עד לאחר ראשית המאה ה-18. בדומה לכל תורת שקר אחרת, השלכותיה היו רעות. היא לימדה את בני האדם לצפות לביאת האדון אי שם בעתיד הרחוק, ומנע מהם לשים לב להוטות המבשרים את שיבתו. היא נסחה בהם תחושת אמון וביטחון שלא הייתה מבוססת היטב, וגרמה לרבים לחדול להתכונן כיהות לביאת אדונם. מילר גילה שכתבי הקודש מלמדים מפורשות על ביאת המשיח בכבודו ובעצמו לעולם. שאול השליח אומר, האדון עצמו ירד מן השמיים בקריאה של פקודה בכל שר המלאכים ובשופר אלוהים. תסלוניקים א' ד' 16. המושיע הכריז בנוגע לשיבתו, ויראו את בן האדם בא עם ענני השמיים בגבורה ובכבוד רב. כי כברק היוצא ממזרח ומהיר עד מערב, כן יהיה בוהו של בן האדם. מתי כ"ד 30-27. האדון ילווה בצבא השמיים כולו, כאשר יבוא בן האדם בכבודו וכל המלאכים איתו, והוא ישלח את מלאכיו בשופר גדול ויקבצו את בחיריו. מתי כ"ה 31, כ"ד 31. בעת ביאתו, הצדיקים שמתו יקומו לתחייה, והצדיקים הנמצאים בין החיים ישתנו וילבשו על מוות. שאול אומר, לא כולנו נמות, אבל כולנו נשתנה בין רגע, וכהרף עין בשופר האחרון. שכן ניתקע בשופר, והמתים יקומו בלי כליון, ואנחנו נשתנה. כי מן הראוי שזה הכפוף לכליון, ילבש על כליון, וזה הכפוף למוות, ילבש על מוות. קורינתים א' ט"ו 51-53. באיגרתו למאמינים בתסלוניקי, אחרי שתיאר את ביאת האדון, שאול אומר, המתים השייכים למשיח תקומו ראשונה. אחרי כן, אנחנו הנשארים בחיים, נלקח יחד איתם בהננים, לפגוש את האדון באוויר. וכך נהיה תמיד עם האדון. תסלוניקים א', ד', 16-17. רק אחרי ביאת המשיח, בכבודו ובעצמו, ינחלו חסידיו את המלכות. המושיע אמר, כאשר יבוא בן האדם בכבודו, וכל המלאכים איתו, ישב על כיסא כבודו, ויאספו לפניו כל הגויים. אז יפרידם זה מזה, כרוהה המפריד את הכבשים מן העיזים, ויציב את הכבשים לימינו, ואת העיזים לשמאלו. יאמר המלך אל הניצבים לימינו, בואו ברוכי אבי, ורשו את המלכות המוכנה לכם מאז יווסד תבל. מתי כפי 31-34. מן הפסוקים של איל אנו למידים, שכאשר יבוא בן האדם, המושיע, המתים יקומו בגוף שלא הושחת, וחסידיו הנמצאים בין החיים משתנו. באמצעות שינוי כביר זה, ישירם האדון לנחול את המלכות. שכן שאול אומר, בשר ודם אינו יכול לרשת את מלכות האלוהים. גם אין הכיליון יורש על כיליון. קורינתים א', ט"ו, 50. האדם במצבו הנוכחי הוא בן תמותה. לפיכך, גופו נשחט לאחר המוות. אך מלכות האלוהים הנצחית אינה כפופה לכיליון, ולא תשחט לעולם. לפיכך, נבצר מבני התמותה להיכנס למלכות האלוהים. אך כשישוע ישוב, הוא יעטה את חסידיו בעל מוותיותו, ויזמינם לנחול את מלכותו, שכן הם יורשיה היחידים. פסוקים אלה ואחרים הוכיחו למילר מפורשות כי האירועים שרוב המאמינים ציפו להתרחשותם לפני שיבת המשיח, כגון ממשלת שלום כלל עולמית וכינון מלכות האלוהים עלי אדמות, התרחשו אחרי ביאת המשיח השנייה. יתרה מכך, כל אותות העיתים והמצב השורר בעולם מתכתבים עם התיאור הנבואי של אחרית הימים. לפיכך, מילר נאלץ להסיק מלימוד כתבי הקודש בלבד, שפרק הזמן שהוקצב לעולם במצבו הנוכחי עמד להסתיים. הוא אמר, ראיה נוספת ששכנעה אותי הייתה הכרונולוגיה של כתבי הקודש. גיליתי שהאירועים שנובו בנבואות והתגשמו, התרחשו בדרך כלל בתוך פרק זמן מסוים. 120 שנה חלפו עד המבול. ראשית דבר 3. 7 ימים קדמו למבול. 40 יום ו-40 לילה ניתח המבול על העולם. ראשית זין 4. 400 שנות נדודים ושיעבוד עברו על זרע אברהם. ראשית ט"ו 13. 3 ימים חלפו עד להתגשמות חלומו של שר האופים. ועד להתגשמות חלומו של שר המשקים, בראשית מם, 12-20. 7 שנות בצורת פקדו את מצרים, בראשית מם א', 28-54. 40 שנות נידודים במדבר, במדבר י' 34. 3.5 שנות בצורת, מלכים א', י' ז', 1, יהוא לוקס, ד' 25, 7 שנות גלות, ירמיה, כ"ה 11, 7 עיתים שיעברו הנבוכדנצר, דניאל ד' 13-16, 70 השנים שנגזרו עד לחורבן ולגלות ישראל, דניאל ט' 24-27. כל האירועים שנתחמו בנבואות בפרקי הזמן הללו התגשמו במלואם בהתאם להן. לכן, כאשר מילר מצא בכתבי הקודש תקופות כרונולוגיות מסוימות, שעל פי הבנתו יימשכו עד ביאת המשיח השנייה, הוא לא יכול היה שלא לראות בהן את הזמנים הקבועים שיעד אדוני וגילה אותם למשרתיו. משה מכריז, הנסתרות לאדוני אלוהינו, והנגלות לנו ולבנינו עד עולם. דברים כ"ט 28. אדוני מכריז באמצעות הנביא עמוס, כי לא יעשה אדוני אלוהים דבר, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים. עמוס ג' 7. תלמידי דבר אדוני יכולים להיות סמוכים ובטוחים שהם ימצאו בכתבי הקודש אזכור מפורש לאירוע הכביר והמדהים ביותר שהתרחש בתולדות האנושות. מילר אמר, כאשר השתכנעתי לגמרי שכל כתבי הקודש שנכתבו בהשראת אדוני הם חשובים ומועילים, תימותיוס ב' ג' 16, שהם לא נכתבו בכל זמן נתון על פי רצונו של האדם, אלא בידי אנשים קדושים שהונו בידי רוח הקודש, פטרוס ב' א' 21. להדרכתנו, כדי שתהיה לנו תקווה מתוך הסבלנות והנחמה שבכתובים. האיגרת אל הרומים, ט"ו 4. לא יכולתי שלא לראות בחלקים הכרונולוגיים בכתבי הקודש חלקים חשובים הראויים להתעמקותנו, בדיוק כמו כל חלק אחר בכתובים. לפיכך, חשתי כי בניסיוני להבין מה אלוהים ראה לנכון בחסדו לגלות לנו. אין לי שום זכות להתעלם מפרקי הזמן שצוינו בנבואות. הנבואה חושפת באופן הברור ביותר את מועד ביאת המשיח השנייה, נמצאת בדניאל ח' 14. נבואה זו מציינת את המועד של תיאור המקדש. ויאמר אליי, עד ערב בוקר 2300 ונצדק קודש. בהתאם לכלל שקבע מילר, שעל פיו כתבי הקודש מבהרים את עצמם, הוא העסיק כי בשפה הנבואית, יום אחד מסמל שנה אחת. המדבר י' ד' 34, יחזקאל ד' 6. הוא הבין שהתקופה, בת 2300 השנים, תתרחש הרבה אחרי תום השיטה הדתית שהייתה נהוגה בישראל הקדומה, ולפיכך היא אינה מתייחסת לבית המקדש שהיה קיים בעידן ההוא. מילר קיבל את ההשקפה הרווחת שגרסה כי בעידן המשיחי, עידן החסד, העולם כולו הוא בית המקדש. לפיכך, הוא הבין שטיהור המקדש שנובע בדניאל, ח' 14, ייצג את טיהור העולם בהש בעת ביאת המשיח השנייה. הוא הסיק שהילו תימצא נקודת ההתחלה הנכונה ל-2300 הימים, דהיינו השנים הללו, ניתן יהיה לקבוע בוודאות את מועד ביאתו השנייה של המשיח. כך התגלה המועד של ההגשמה הסופית הכבירה. פרק הזמן שבו העידן הנוכחי, על כל גאוותו, עוצמתו, פהרו, הדרו, רישותו ועריצותו, יגיע לקיצו. כאשר הקללה תוסר מן הארץ, והמוות יוצמת, ומשרתי אדוני, נביאי אדוני, קדושיו וכל יראי שמו יזכו בגמול, והילו מחריבי הארץ ישמדו. בלהט חדש ובכובד ראש רב יותר, המשיך מילר להתעמק בנבואות. עשה ימים כלילות בלימוד הנושא שנראה לו עתה כה הרי חשיבות ומרתק. ואולם, בפרק ח' בספר דניאל, הוא לא מצא שום רמז לנקודת הפתיחה של 2300 הימים. המלאך גבריאל, עליו שציווה להעביר לדניאל את החזון, נתן לו פירוש חלקי בלבד. כאשר דניאל חזה ברדיפות הקשות שיפקדו את קהילת אדוני, כוחות אש, הוא לא היה מסוגל לעשות זאת יותר, והמלאך עזבו לזמן מה. דניאל התעלף והיה חולה מספר ימים. הוא אומר, נהייתי ונחליתי ימים, והשתומם על המראה והן מבין. דניאל ח' 27. כלומר, השתעלתי על החזון, אך לא הבנתיו. אך אלוהים מורה לשליחו להעביר לדניאל את החזון. הוא חייב לציית לצו. ואכן, המלאך, בציות לצו אדוני, שב מקט זמן מה לדניאל ואמר לו, דניאל, אתה יצאתי להשכילך בינה. בתחילת תחנוניך יצא דבר, ואני באתי להגיד כי חמודות אתה, ובין בדבר ואבן במראה, ותדע ותשכיל מן מוצא דבר. דניאל ט' 22, 23, 25 עד 27. רק נקודה אחת בחזון, שתועד בפרק ח' נותרה ללא עברה. דהיינו, סוגיית הזמן. התקופה בת 2300 הימים. לפיכך, המלאך ששב להסבריו התמקד במיוחד בסוגיית הזמן. שבועים 70 נחתך על עמך ועל עיר קודשך. ותדע ותשכל ממוצא דבר להשיב ולבנות ירושלים עד משיח נגיד שבועים 7 ושבועים 62 תשוב ונבנתה רחוב וחרוץ ובצוק העיתים. ואחרי השבועים 62 יקראת משיח והן לו. והגביר ברית לרבים שבוע אחד, וחצי השבוע השבית זבח ומנחה. המלאך נשלח לדניאל במטרה להעביר לו את הדבר שהוא התקשה להבין בחזון שתועד בפרק ח', דהיינו, את הפסוק המתייחס לזמן. עד ערב, בוקר, 2300 ונצדה קודש. אחרי שהמלאך מפציר בדניאל, רובים בדבר ואבן במראה. הוא מכריז, שבועים 70 נחתך על עמך ועל עיר קודשך. המילה נחתך, שפירושה נגזר או נקבע, מציינת נתק. על פי דברי המלאך, 70 השבועות, המייצגים 490 שנים, וקשורים במיוחד לעם ישראל, יחתכו או ינותקו. אך ממה יחתכו? מכיוון ש-2300 הימים, הם פרק הזמן היחיד שהוזכר בפרק ח'. זו חייבת להיות התקופה שממנה יגזרו 70 השבועות. לפיכך, 70 השבועות חייבים להיות חלק מ-2300 הימים. שתי התקופות חייבות להתחיל באותה נקודת זמן. 70 השבועות שהוכרזו בידי המלאך מתחילים לדבריו מן היום שבו יצא הצו לשיקום ירושלים. אם ניתן יהיה לתארך את המועד שבו יצא הצו, אז ניתן יהיה להשש בוודאות את נקודת המוצא של התקופה הכבירה בת 2300 הימים. הצו תועד בפרק ז' בספר עזרא. עזרא ז' 12-26. הוא יצא במלואו מידי ארתחששתא מלך פרס, בשנת 457 לפני הספירה. אך בספר עזרא, פרק ו' פסוק 14 נאמר, שבית המקדש בירושלים נבנה בידי כורש ודריווש וארתחששתא מלך פרס. שלושה מלכים אלה יזמו, איששו והשלימו את הצו. עתה הוא עלה בקנה אחד עם הנבואה שציינה את ראשית 2300 השנים. הם לוקחים את שנת 457 לפני הספירה, שבו הושלם הצו. כמוהד, שבו יצא הצו. נדמה שהוגשם כל פרט ופרט בנבואה בקשר ל-70 השבועות, ותדע ותשכל, מן מוצא דבר. להשיב ולבנות ירושלים עד משיח נגיד שבועים 7 ושבועים 62. דהיינו, 69 שבועות או 483 שנים. הצו שהוציא ארתחששתא בוצע בסתיו בשנת 457 לפני הספירה. כאשר מונים את 483 השנים מתאריך זה, הן מגיעות עד שנת 27 לספירה. במועד זה התגשמה הנבואה. המילה משיח משמעה המשוח. מסתיו של שנת 27 לספירה, המשיח הוטבל בידי יוחנן המטביל וקיבל את משיכת רוח הקודש. ישוע מנצרת, אשר אלוהים משך אותו ברוח הקודש ובגבורה. מעשי השליחים, י' 38. המושיע הכריז, רוח אדוני עליי, יען משך אותי לבשר ענבים. שלחני לקרוא לשבויים דרור, ולהברים פקח כוח, לשלח רצוצים חופשים. לוקס ד' 18. לאחר תבילתו, הלך המושיע לגליל. שם בישר את בשורת האלוהים באומרו, מלאה העת וקריבה מלכות אלוהים. שובו בתשובה והאמינו בבשורה. מרקוס א' 14-15. בנבואה בפרק ט' בדניאל נאמר, והגביר ברית לרבים שבוע אחד. המילה שבוע שצוינה כאן היא השבוע החותם את 70 השבועות. מדובר בשבע השנים האחרונות, בתקופה שהוקצתה במיוחד לעם ישראל. במהלך תקופה זו, הנמשכת משנת 27 לספירה עד שנת 34 לספירה, המשיח, בכבודו ובעצמו, ואחריו תלמידיו, יבשרו את בשורת הגאולה, בעיקר לעם ישראל. כשהשליחים יצאו לבשר את הבשורות הטובות של מלכות האלוהים, המושיע הורה להם. אל תלכו לדרך הגויים, ואל תיכנסו להיר של שומרונים, אלא לכו אל הצאן העובדות אשר לבית ישראל. מתי י' 5-6. בפרק ט' בספר דניאל נאמר, בחצי השבוע ישבית זבח ומנחה. בשנת 31 לספירה, 3.5 שנים לאחר תבילתו, נצלב ישוע המשיח. בקורבן התמורה הכביר, שהוא עלה בגולגולטה, נחתם עידן הקורבנות, שסימלו במשך 4,000 שנים את צי האלוהים. הסמל התגשם במופת שלו, והעלאת הקורבנות והמנחות, שהייתה נהוגה במקדש, על פי תורת הקורבנות, תחדל. 70 השבועות, או 490 השנים, שהוקצו במיוחד לעם ישראל, הסתיימו, כאמור, בשנת 34 לספירה. בשנה זו, עם ישראל מאס סופית בבשורה, כשהוציא להורג את סטפנוס ורדף את חסידי ישוע, וזאת בהתאם לפסיקת הסנהדרין. אז, בשורת הגאולה, שלא הוגבלה עוד לעם הנבחר, בוסרה לעולם כולו. תלמידי ישוע שנאלצו עקב רדיפתם להימלט מירושלים, עברו בארץ ובישרו את דבר אלוהים. אז ירד פיליפוס אל עיר בשומרון והכריז להם את המשיח. מעשי השליחים ח' 4-5. שמעון קיפה שהונחה ביד אדוני בישר את הבשורה לשר המאה של קיסריה, קורנליוס ירא האלוהים. ושאול הנילב, שזה עתה קיבל את עולו של המשיח, צווה לבשר את הבשורות הטובות. לך, כי אני אשלח אותך הרחק אל הגויים. מעשי השליחים כ"ב 21. עד כה, כל פרט ופרט בנבואה התגשם באופן מרשים. ראשית 70 השבועות נקבעת בוודאות לשנת 475 לפני הספירה, וקיצם לשנת 34 לספירה. הסמך מידע זה אין שום קושי לתארך את מועד סיומם של 2300 הימים. 70 השבועות, 490 הימים, שנגזרו מ-2300 הימים, הותירו 1810 ימים. מתום 490 הימים, נותרו 1810 ימים נוספים שיצטרכו להתגשם. כאשר מונים את מניין השנים, שנת 34 לספירה, בתוספת 1810 שנים נוספות, מגיעים לשנת 1844. מכאן שפסוק 14, בפרק ח' בספר דניאל, מסתיים בשנת 1844. על פי דברי מלאך אדוני, בתום תקופה נבואית כבירה זו, בית המקדש יטוהר, ככתוב, ונצדק קודש. וכך מועד טיהור המקדש, שכמעט הכל מאמינים שהוא יתרחש בביאת המשיח השנייה, צויין מפורשות. מילר ועמיתיו האמינו תחילה כי 2300 הימים יגיעו לקיצם באביב של שנת 1844, בעוד שהנבואה הצביעה על הסתיו של אותה שנה. ההבנה השגויה של נקודה זו עוררה אכזבה ומבוכה בליבם של האנשים שהאמינו כי ביאת המשיח תתרחש באביב של שנה זו. אך הדבר לא עירר את עוצמת הטענה שגרסה כי 2300 הימים הסתיימו בשנת 1844, והאירוע הכביר שסומל בטיהור המקדש התרחש במקביל. כשמילר החל להתעמק בכתבי הקודש, במטרה להוכיח שהם היו התגלות אלוהית, הוא לא ציפה כלל וכלל להגיע למסקנה שאליה הגיע. הוא עצמו התקשה להאמין בתוצרות מחקרו. אך ההוכחה שהציגו כתבי הקודש הייתה כה מפורשת וחותכת שאי אפשר היה להתעלם ממנה. מילר הקדיש שנתיים ללימוד כתבי הקודש, ובשנת 1818 החל להאמין בכל ליבו ומאודו שבתוך 25 שנה ישוב המשיח כדי לגאול את חסידיו. הוא אמר, אין לטהר את השמחה שגדשה את ליבי לאור התקווה המשמחת הזו, ואת לעת כיסופי נשמתי לקחת חלק בשמחת הגואל. כתבי הקודש היו הטקסף החדש בעיניי. הם היו באמת חגיגה לשכל הישר. הם היו מהירי עיניים. כל דבר בתורותיהם שהיה חשוך, סתום או מיסטי בעיניי, התפוגג, או הואר בליבי ובמוחי, תחת ההור הבוהק שנגע מדפיו הקדושים. כה קורנת ומפוהרת הייתה האמת שנגלתה לעיניי. כל הסתירות והקשיים שמצאתי בעבר מדבר אדוני יושבו ונעלמו. ועל אף שהיו חלקים רבים שטרם הבינו אותי במלואם, עם זאת, ההור הגדול שזרח מהם האיר את שכלי ששרה באפילה, והעניק לי תובנות כה רבות, עד שלימוד כתבי הקודש הפך לתענוג, להנאה צרופה, שבעבר לא יכולתי לשער לעצמי שאוכל להפיק מלימודה. עם אמונה שלמה זו, שאירועים כבירים כאלה, שנובעו בכתבי הקודש, התגשמו בתוך פרק זמן קצר, הסוגיה שצצה עתה בליבי וטלטלה אותי, עסקה במחויבותי לעולם, לאור ההוכחות שנחשפתי להן, בתובנות שקיבלתי. מילר לא יכול היה שלא לחוש, כי מחובתו לחלוק עם הזולת את האור שקיבל. הוא ציפה להתקל בהתנגדות מצד הכופרים, אך היה סמוך ובטוח שכל המשיחיים יסמכו בתקווה הזו, ויסוסו לפגוש את מושיעם שאותו יתיימרו להרוב. החשש היחיד שלו היה שברוב שמחתם על הציפייה לתשועה הנפלאה הממשמשת ובאה, רבים מהם יקבלו את התורה הזו מבלי לבחון לעומק את כתבי הקודש המאששים את אמיתותה. לפיכך, הוא היסס בנוגע להצגתה, מחשש שזוהי טעות ההלולה להוליך שולל. לכן הוא החל לבחון מחדש את הראיות המאששות את המסקנות שהגיע אליהן, ולהגות לעומק בכל קושייה שצצה בליבו. הוא גילה שכל ההתנגדויות והסתירות התמוססו בהור שזרח מדבר אדוני, כערפל המתפוגג בקרני החמה. חמש השנים שהקדיש ללימוד נוסף שכנעו אותו לחלוטין מנכונות עמדתו. עתה, תחושת החובה לחלוק עם בני האדם את האמיתות, שעל פי אמונתו הובהרו מפורשות בכתבי הקודש, דחקה בו עתה ביתר שאת. הוא אמר, כשעסקתי בענייניי, המשפט הבא לא חדל לזמזם במוחי. לך וספר לאנשי העולם הזה על הסכנה האורבת להם. הפסקה המקראית ששבה ועלתה בזיכרוני הייתה, ושמעת מפי דבר והזהרת אותה ממני, ואומרי לרשע, רשע, מות תמות, ולא דיברת, לזיר רשע מדרכו. הוא רשע בהבונו ימות, בדמו מידך אבקש. יחזקאל ל"ג 8-9. הרגשתי שאילו הרשעים יוזרו בצורה יעילה, רבים מהם יחזרו בתשובה. אך אם הם לא יוזרו, דמם יידרש מידי. מילר החל להציג את השקפותיו במפגשים אישיים בכל שעת כושר שהזדמנה לו. בעודו מתפלל שכומר כלשהו ישתכנע מעוצמתן ויקדיש עצמו להפצתן. אך הוא לא הצליח להיפטר בתחושת החובה ההזה שדחקה בו לצאת ולהזיר את העולם במו פיו. המילים ששבו ועלו במוחו היו, לך והמור זאת לעולם, את דמם הדרוש מידך. הוא המתין 9 שנים בהוד המסע מעיק על נשמתו, עד שלבסוף, בשנת 1831, הוא הציג בפומבי לראשונה את הסיבות לאמונתו. כשם שאלישע נקרא לעזוב את בני הבקר בשדה, ולעטות את אדרת הקודש שהקדישה אותו לתפקיד הנביא, כך ויליהם מילר נקרא לעזוב את מחשתו, לחשוף בפני בני האדם את רזי מלכות האלוהים. בחילו רעדה, הוא החל את מלאכתו, והוביל את שומיו, צעד אחר צעד, לאורך התקופות הנבואיות המובילות לביאת המשיח השנייה. בכל מהמת שהשקיע, הוא רכש עוצמה והומץ, כאשר ראה את העניין הנרחב שוררו דבריו. רק לאחר שרעיו שבו והפצירו בו, זיהה מילר בהפצרתם את קריאתו של אלוהים, ונהטה להציג לציבור את השקפותיו. הוא היה עתה בן 50, ומעולם לא נעשה דברים בציבור. התחושה שהוא אינו כשיר למלאכה שעמדה לפניו, העיקה עליו. ואולם, מראשית מלאכתו, מאמציו בורחו וקצרו הצלחה מרשימה למען גאולת נשמות. בעקבות דרשתו הראשונה, קמה תחייה רוחנית שעוררה 30 משפחות, על כל בני משפחותיהן, למעט 2 אנשים, לחזור בתשובה. מיד אחר כך, הוא הוזמן לדרוש במקומות אחרים, וכמעט בכל מקום הביא פועלו לתחייה במלאכת אדוני. חוטים חזרו בתשובה. נוצרים הקדישו עצמם לאדוני בכל מהודם. דאיסטים וכופרים התוודו לאמת של כתבי הקודש ולאמונה במשיח. האנשים שמילר פעל בקרבם העידו עליו. הוא מגיע לאנשים שאיש אינו מצליח להגיע אליהם ולדבר לליבם. דרשתו נועדה לרומם את מחשבת הציבור לעניינים ברומו של עולם, העוסקים באמונה וברוחניות, ולרסן את החומריות והנהנתנות ההולכות וגוברות בעידן הנוכחי. כמעט בכל עיר, עשרות, ולפעמים מאות בני אדם, קיבלו את האמונה בזכות דרשותיו. במקומות רבים, הכנסיות הפרוטסטנטיות מכל הזרמים פתחו לפניו את שעריהן. הוא אף קיבל הזמנות לבוא ולעבוד עם רואי קהילות של מספר קהילות. ככלל, הוא הקפיד לא ללמד במקום שאליו לא הוזמן, אך במהרה גילה שאינו מסוגל להיענות למחצית ההזמנות שזרמו אליו. אנשים רבים שלא קיבלו את השקפותיו לגבי המועד המדויק של ביאת המשיח השנייה, היו משוכנעים שביאת המשיח ממשמשת ובאה ושעליהם להתכונן אליה. באחדות מן הערים הגדולות, פועלו של מילר עורר רושם עז. מוכרי המשקאות החריפים חדלו ממסחרם והסבו את חנויותיהם לבתי תפילה. מהורות הימורים חדלו לפעול. כופרים, דאיסטים ומרבית ההוללים הגדולים ביותר חזרו למותיו. אחדים מהם לא נכנסו לבית תפילה מזה שנים רבות. אספות תפילה נערכו בידי הזרמים השונים בנצרות, ברבעים השונים בהרים, כמעט בכל שעה. אנשי עסקים נאספו בצוערי היום לתפילה בציבור. ההתרגשות שאחזה בלב המאמינים לא הייתה מוגזמת, ונדמה שרצינות אוניברסלית חדורת יראת קודש שרתה על ליבם של בני האדם. מילר, בדומה לפועלם של מתקני הדת הראשונים, התמקד בעיקר בניסיון לשכנע את ההיגיון ולהורר את המצפון, ולא רק להורר ולשלב רגשות. בשנת 1833, מילר קיבל רישיון להטיף מעל בימת הכנסייה הבפטיסטית, שנמנה על חבריה. רבים מכהני הדת בזרם שלו איששו את פועלו ונתנו לו תוקף חוקי, הוא המשיך בפועלו בברכתם. הוא נסע והטיף ללא הפסקה. על אף שביקר ופעל, בעיקר בניו יורק, אינגלנד ובמדינות אמריקה התיכונה. במשך כמה שנים הוא שילם את כל הוצאותיו מכיסו הפרטי, אך גם לאחר מכן מעולם לא קיבל מימון מלא לכיסוי הוצאות המסע שלו במקומות שאליהם הוזמן. לפיכך, פועלו הציבורי לא רק שלא נשא רווח כספי, אלא אף גזל את משאביו הכספיים שהלכו ופחתו בתקופה זו בחייו. הוא היה ראש של משפחה גדולה, אך מכיוון שכל בניו היו חסכניים ויצרניים, תשואת חוותו הספיקה לפרנסתם ולפרנסתו. בשנת 1833, שנתיים אחרי שמילר החל להציג לציבור את ההוכחות הנבואיות לשיבת המשיח הממשמשת ובאה, הופיעו האותות האחרונים שהובטחו בידי המושיע כאותות שיהידו על שיבתו. ישוע אמר, מיד אחרי צרת הימים ההם, תחשך השמש והירח לא יגיע הורו. הכוכבים יפלו מן השמיים וכוחות השמיים יזדעזעו. מתי כ"ד 29. יוחנן הכריז בספר ההתגלות, שראה בחזון את האירועים שיבשרו את יום אדוני. כוכבי השמיים נפלו ארצה, כי תהנה משליחה את פגיה כאשר היא מטלטלת ברוח חזקה. ההתגלות ו-13. נבואה זו התגשמה באופן בולט ומרשים במטר המטהורים הגדול שהרה ב-13 בנובמבר 1833. סופת המטהורים הייתה המופע השמימי הכביר והמריב ביותר של כוכבים נופלים, שתועד מעולם. השמיים כולם מעל ארצות הברית סערו ועמו מזה שעות. מעולם לא התרחשה תופעה שמימית בהרת זו מראשית יבוסדה, שזכתה לעניין כוהז ולהערצה כה רבה בקרב פלח אחד בציבור, ולהימה ובעלה כה מטלטלות בקרב פלח אחר. יופיו הנשגב ונורא ההוד של המחזה נרשם בזיכרונם של רבים. מעולם לא ירד גשם סמיך יותר ממטר המטהורים שניתח על האדמה. במזרח, במערב, בצפון ובדרום, הוא היה זהה בעוצמתו. בקיצור, השמיים כולם נעו ונדו. המחזה הכביר, כפי שתוהר בכתב העת של פרופסור סילימן, נראה מעל כל צפון אמריקה, משעה 2 ועד לאור המלא בצוהרי היום. השמיים היו שלווים וחפים מעננים, ומשחק בלתי פוסק של אורות בוהקים מסנוורים נהרח ברחבי הרקיע. אין מילים כדי לתאר נכונה את ההוד והזוהר של המחזה המריב. אדם שלא חזה במחזה כזה לא יוכל לתאר לעולם את נשגבותו והודו. נדמה היה שכוכבי השמיים כולם התקבצו בנקודה אחת ליד הזנית ונורו בהט ובעונה אחת במהירות הבזק לכל רחבי האופק. ואף על פי כן, הם לא הלכו והזלו. רבבות כוכבים נורו במהירות בעקבותיהם, כאילו נוצרו ויועדו לתכלית זו. אין תמונה הולמת יותר מזו לעץ תהינה, המשיר את תהיניו בעודו מטלטל ברוח שערה עזה. ביום שלמחרת, מטר המטהורים, כתב הנרי דנה וורד על התופעה המופלאה. כמדומני, אף פילוסוף או מלומד לא תיהד מעולם אירוע כמו זה שהראה אתמול בבוקר. לפני 1800 שנה, קם נביא שניבא את האירוע הזה במדויק. אם להבין את המילים כוכבים נופלים, במובן היחיד האפשרי שלהם, דהיינו פשוטם כמשמעם. כך נגלו האותות האחרונים המבשרים את שיבת המשיח, שישוע הזהיר את תלמידיו לגביהם, קירותכם את כל הילה, דהו כי קרוב הוא, דהיינו הקץ בפתח. מתי כ"ד 33. אחרי האותות הללו, חזה יוחנן, באירוע הכביר הבא הממשמש ובא. השמיים ייפרסו כמגילה, הארץ תרעד, הרים ויהים יעקרו ממקומם, והרשעים ינוסו בפחד מבין האדם. אנשים רבים שחזו במטר הכוכבים הנופלים, ראו בהם הוט המבשר את יום הדין הממשמש ובא. סמל נורא הוד, אות מבשר ודאי, אות רב חסד של היום הכביר והנורא הזה. וכך, תשומת לב הציבור התמקדה בהתגשמות הנבואה, ואנשים רבים איתו אוזנם לעזרה על שיבת המשיח. בשנת 1840, התגשמות מרשימה נוספת של הנבואות עוררה עניין רב ונרחב. שנתיים קודם לכן, ג'וסיה ליץ', אחד המבשרים הבולטים של ביאת המשיח השנייה, פרסם הסבר לפרק ט' בספר ההתגלות. לטענתו, הפרק מנבא את נפילת האימפריה העות'מאנית, ומציין לא רק את השנה, אלא אף את היום המסוים שבו התרחש הדבר. על פי הסבר זה, שהתבסס על בחינת התקופות הנבואיות שנובעו בכתבי הקודש, תוותר הממשלה הטורקית על עצמאותה מ-11 באוגוסט 1840. חיזוי זה זכה לפרסום נרחב, ואלפים צפו בעניין רב באירועי העיתים. במוהל מסוים זה, טורקיה זכתה באמצעות שגריריה בהגנה של כוחות הברית של אירופה, וקיבלה על עצמה את שלטון המדינות הנוצריות. אירוע זה הגשים במדויק את החיזוי. וכשנודע הדבר, רבבות בני אדם השתכנעו באמיתות העקרונות הפרשנות הנבואית שאומצו בידי מילר ועמיתיו, וניתן דחף עצום לתנועה שדגלה בביאת המשיח השנייה. אנשי רוח ואנשי שררה חברו למילר, לימדו ופרסמו את השקפותיו, ומשנת 1840 עד שנת 1844 התפשטה מלאכת הביסור במהירות. ויליהם מילר חונן ביכולות שכליות שהתחדדו באמצעות הגות ולימוד. ליכולותיו הילה הוא הוסיף את חוכמת השמיים, כאשר התחבר עם מקור החוכמה. הוא היה אדם ישר ומוסרי, שזכה להערכה ולכבוד בזכות מעלותיו ועקרונותיו. הוא ניחם בטוב לב אמיתי, ענווה משיחית ושליטה עצמית, ולפיכך היה אדם אדיב, מסור וקשוב, ששמח לשמוע את הזולת ולשקול את טיעוניו. הוא בחן את כל התיאוריות והתורות לאורו של דבר אדוני, ועשה זאת בשיקול דעת חף מרגש. בזכות שכלו הישר ובקיאותו בכתבי הקודש, עלה בידו להפריך טיעונים שגויים ולחשוף תורות שקר. ואף על פי כן, הוא לא המשיך בפועלו ללא התנגדות מרה. בדומה למה שקרה למתקני הדת שקדמו לו, האמיתות שהציג לא התקבלו בעין יפה מדי מורי הדת ההודים. משום שנבצר מהם לאשש את סמכותם ומעמדם בעזרת כתבי הקודש, הם הסתמכו על תורות, אמרות אנושיות ומסורות שהניגו אבות הכנסייה. אולם, דבר אדוני היה העדות היחידה שעליה הסתמכו מבשרי ביאת המשיח השנייה. כתבי הקודש, ורק כתבי הקודש, היו סיסמתם היחידה. בהיעדר תימוכין מכתבי הקודש לעמדותיהם, מילאו יריביהם את החסר מדברי להג ולגלוג. הם השקיעו מזמנם, כספם וכישוריהם, כדי להשמיץ את אלה שפישם היחיד היה ציפייתם בשמחה ובחיליון עיניים לשיבת אדונם, עודם משתדלים לנהל חיי קדושה ולעודד את בני האדם להתכונן לביאתו. ירווה הם עשו כל מאמץ כדי להסב את מחשבת בני האדם מנושא ביאת המשיח השנייה. לימוד הנבואות על ביאת המשיח השנייה וקץ העולם נהסר ונחשב לחטא מביש. בדרך זו, כהני הדת ההודים עיררו את האמונה בדבר אדוני. תורותיהם הפכו את חסידיהם לכופרים, ורבים מהם פרקו הול ונתנו דרור לתאוותיהם הרעות. אך כהני הדת המושחתים האשימו בכך את האדוונטיסטים. בעוד שמילר משך קהלים רבים של אנשים לבונים ומאזינים קשובים, שמו הוזכר לעתים רחוקות בלבד בדברי הדפוס הנוצריים, חוץ מאשר בלעג או בהוקעה. הכופרים הרשעים והנמרים שפעלו בגיבוי מורי הדת בעלי השררה, לא בחלו בשום גידופים ומילים פוגעניות כדי להכפיש את שמו ולפגוע בפועלו. הם כינוהו בכינויי גנאי מהליבים ופוגעניים, ולעגו לו בעזרת בדיחות ואמרות שנונות מן הסוג השפל והגס ביותר. האיש ששערו ההפיר בזמן שעזב את ביתו, הנוח, ונסע על חשבונו מהיר להיר ומעיירה לעיירה, ועמל ללא הרף כדי למסור לעולם את ההזרה החמורה על המשפט הממשמש ובה, הוקע בבוז כקנאי, שקרן ונוכל, עוסק בחישובי קיצים חסרי שחר. הלעג, השקרים והגידופים שהופנו נגדו, עוררו מחאה זועמת אפילו בעיתונות החילונית. אנשי העולם הזה הכריזו כי ניבולי פה כהלה, ביחס כה מזלזל לנושא כה נשגב והרי חשיבות, שתוצאותיו כה מרות ונוראות, מהווים לא רק פגיעה ברגשותיהם של הדוגלים בו, אלא גם זלזול בוטה ביום הדין, לעג לאלוהים בכבודו ובעצמו, ולגלוג על העונשים הכבדים שאדוני יפסוק. השטן, מקור כל הרוע, ביקש לא רק לבטל את השפעת הבשורה על שיבת המשיח, אלא גם להשמיד את השליח. מילר השתמש בהמיתות של כתבי הקודש בתבונה ובמעשיות כדי לדבר לליבם של מאזיניו, ועודו מוכיח אותם על חטאיהם, מטלטלם ומחלצם משננותם. אך מילותיו הגלויות והנוקבות עוררו את צינתם. ההתנגדות למסר של מילר, שהפגינו חברי הכנסייה, עודדה את האספסוף לעשות הכל כדי להיפטר ממנו. סונב זממו להרוג אותו כאשר יצא מהאסיפה שבה השתתף. אך מלאכים קדושים נחרו בקהל, ואחד מהם, שלבש דמות אדם, נטל את זרועו של משרת אדוני, והנחה אותו למקום מחסה, הרחק מן האספסוף הזוהם. מלאכתו של מילר טרם הושלמה, ולכן השטן ונציגיו כשלו, ומזימתם סוכלה. חרף ההתנגדות ההזה, העניין הרב בתנועה האדוונטיסטית הלך וגבר. הקהילות האדוונטיסטיות הלכו והתרבו, מעשרות למאות ועד לאלפים. מאמינים חדשים רבים הצטרפו לכנסיות השונות, אך מקט זמן מה התעוררה התנגדות. הכנסיות נקטו צעדי ענישה כלפי אלה שימצאו את השקפותיו של מילר. צעד זה חייב תגובה מפרי עטו. בפנייה לכל המשיחיים מכל הזרמים בנצרות, מילר טען שהיא משנתו היא תורת שקר, עליהם להוכיח זאת על סמך כתבי הקודש. הוא אמר, מהו הדבר שאנו מאמינים בו? שלא צוונו בכתבי הקודש להאמין בו, שאתם עצמכם קבעתם שהוא-הוא החוק, החוק היחיד של אמונתנו ודתנו. מה עשינו שהביא להוקעתנו ולגינויים כה הרסיים נגדנו מעל בימות הכנסיות ובעיתונות? ונתן לכם סיבה מוצדקת לסלק אותנו, האדוונטיסטים, מכנסיותיכם ומחברתכם. אם תהינו, אנא, הראו לנו במה תהינו. הוכיחו לנו את טעותנו על סמך כתבי הקודש. סבנו לעג ולגלוג. דברי לעג לא ישכנעונו לעולם בטעותינו. דבר אדוני לבדו יכול לשנות את השקפותינו. הגענו למסקנותינו לאחר ששקלנו אותם בכובד ראש ובתפילה. השתכננו באמיתותן לאור ההוכחות מכתבי הקודש שבהם התעמקנו. בכל דור ודור התקבלו ההזרות ששלח אדוני ביד משרתיו בחוסר אמון. ספקנות וחוסר אמונה. כשהאבונותיהם של בני דור המבול עוררו את חרון אדוני וגרמו לו להמטיר את המבול על העולם, הוא הודיע להם תחילה על תוכניתו, כדי לתת להם הזדמנות לסור מדרכיהם הרעות ולחזור למוטב. במשך 120 שנים הדהדה באוזניהם ההזרה לשוב בתשובה, שמא ימית עליהם חרון אדוני שמד. ואולם, הם ראו בה מעשייה בתהילה ותו לא, וסרבו להאמין בה. בעזות מצח שגובתה ברשותם, הם לעגו לשליח אדוני, זלזלו באזהרותיו והפצרותיו, אפילו ההשימוהו שהוא נביא שקר המתיימר לחזות את העתיד ומהז להוכיחם. איך מהז אדם אחד לצאת נגד כל אנשי השם של העולם? אם אכן המסר של נוח הוא אמת לאמיתה, מדוע כל העולם אינו רואה זאת ואינו מאמין במסר? טענה של אדם אחד מול חוכמת ההמונים. הם סירבו להאמין במסר ההזרה ולבקש מקלט בתיבה שנוח בנה. המלגים הצביעו על עולם הטבע, עונות השנה הקבועות, השמיים הבהירים שלא המטירו ולו טיפת גשם אחת, השדות המוריקים, הרעננים, מטיפות הטל העדינות שירדו עליהם בלילה, וזעקו. האם דבריו של נוח אינם אלא פטפוטים באלמה? הם הכריזו בבוז כי מבשר הצדקה הוא קנאי דת מטורף. המשיכו בלהט רב יותר במרדף אחר תענוגותיהם, בעודם מתמקדים ביתר שאת מדרכיהם הרעות. החוסר אמונתם לא מנע את התרחשות האירוע שגזר אדוני. אדוני נשא באורך רוח את רשותם ואבונותיהם. והעניק להם שפע של הזדמנויות לשוב בתשובה. אך בשעה היהודה הומתו עונשיו על האנשים שמעשו בחסדו. המשיח הכריז כי חוסר אמונה דומה ישרור בעולם בקשר לביאתו השנייה. כשם שבני דורו של נוח לא ידעו עד שבא המבול וסחף את הכל, כך יהיה גם בוהו של בן האדם. מתי כ"ד 39. כאשר חסידי אדוני מתאחדים עם העולם, חיים כמו אנשי העולם ומתענגים יחדיו על תענוגותיו האסורים. כשהמותרות של העולם הופכים למותרות של הכנסייה. כשפעמוני החתונה מצלצלים והכל נושאים עיניהם בתקווה. ומייחלים לשנים רבות של עושר ושגשוג, או אז לפתע, לכשיבזיקו ברכי השמיים, יקיץ הקץ על חזיונותיהם הזוהרים ותקוותיהם המתעתעות. כשם שאלוהים שלח את משרתו להזיר את העולם מפני המבול הממשמש ובא, כך הוא שלח את שליחיו הנבחרים לבשר לעולם על יום הדין האחרון הממשמש ובא. כשם שבני דורו של נוח להגו לנבואותיו של מטיפת צדקה, כך בימיו של מילר, אנשים רבים, אפילו בקרב חסידי אדוני, להגו לעזרותיו. מה הייתה הסיבה לכך שתורת ביאת המשיח השנייה לא התקבלה בשמחה בכנסיות? בזמן שבעבור הרשעים, ביאת האדון תמית עליהם, צער וחורבן, לצדיקים זוהי בשורה משמחת וחדורת תקווה. המיתה כבירה זו שימשה כנחמתם של חסידי אדוני בכל הדורות. מדוע היא הפכה, בדומה למי שהגה אותה, להבן נגף, לאלה שהתאמרו להיות חסידיו? האדום בכבודו ובעצמו הבטיח לתלמידיו, אלך ואכין לכם מקום, אשוב ואקח אתכם אליי. יוחנן י"ד 3. המושיע הרחמן, אשר חזה בבדידות וביגון של תלמידיו, הורה למלאכים לנחמם בעזרת ההבטחה על שיבתו הממשית, באותו האופן שבו עלה השמיימה. כשהתלמידים עמדו ונשאו עיניהם השמיימה, בעודם נותנים מבט אחרון באדונם האהוב, הוסבה תשומת ליבם למילים הבאות שהוכרזו באוזניהם. אנשי הגליל, למה אתם עומדים ומסתכלים אל השמיים? ישוע זה אשר נישא מעליכם השמיימה, בו יבוא באותו אופן שראיתם אותו עולה לשמיים. מעשי השליחים, א' 11. לשם בשורת המלאכים, שבה התקווה לפיהם בליבם. התלמידים חזרו לירושלים בשמחה גדולה, והתמידו להיות במקדש כשהם מברכים את האלוהים. לוקס, כ"ד, 52-53. הם לא סמכו על הנתק ממושיעם, אבל שנותרו להתמודד לבדם במבחני ובפיתויי העולם. הם סמכו בגלל ההבטחה על שיבתו, שקיבלו מן המלאכים. הבשורה על שיבת המשיח אמורה לשמש היום, כמו אז, כאשר ניתנה לרוהי בית לחם, כבשורה טובה המפיחה שמחה רבה. מי שאוהב את המושיע בכל ליבו ומאודו, לא יכול שלא לקדם בברכה ובשמחה את הבשורה המעוגנת בדבר אדוני, על הגוהל אשר בו מתמקדות תקוותיו לחיי נצח, אשר עומד לשוב לעולם, לא כדי לשאת עלבונות, חרפות, בוז ומהיסה כפי שחווה בביאתו הראשונה, אלא כדי לשוב בגבורה ובכבוד, כדי לגאול את חסידיו. רק אלה שהינם אוהבים את המושיע, חפיצים שהוא התמהמה. הזעם והשנאה שמעורר מסר שמימי זה, מהווים את ההוכחה החותכת ביותר לנטישתן של הכנסיות את האלוהים. אנשים רבים חוצצים מזה שנים רבות בין המשיח והעולם. עתה הם חשו כי הגיעה השעה לנקוט עמדה. חיי הנצח הציבו בפניהם מציאות זרה. השמיים הלכו והתקרבו, והם ניצבו לפני אדוני כשהם אכולי אשמה. הנוצרים התעוררו לחיים רוחניים חדשים. הם חשו שהזמן קצר והמלאכה מרובה, לכן עשייתם בעבור החיים בני האדם חייבת להתבצע במהירות. העולם הלך והתרחק, ונדמה שהנצח נפתח בפניהם, והנשמה על כל מעלותיה ומקריאותיה נותרה מאחור כדי להאפיל על כל מטרה זמנית בעולם הזה. רוח אלוהים נחה עליהם ועזרה אותם בגבורה, בעודם מתאמצים בכל ליבם ומעודם להאיץ באחיהם, כמו גם בחוטים, להתכונן ליום הדין. העדות הדוממת של חייהם המבטיחים היומיומיים שימשה תוכחה מתמדת לחברי הכנסייה הרשמית והכנסייה הלא ממסדית. הללו חפצו להמשיך ללא הפרעה ברדיפתם אחר תענוגות, במסירותם לעשיית רווחים ובחתירתם לכבוד ארצי. כך התעוררו שנאה והתנגדות נגד האמונה בשיבת המשיח והדוגלים בה. כשהתברר כי הטיעונים לגבי התקופות הנבואיות הם מוצקים, ניסו המתנגדים לרפות את ידי המאמינים מחקירת הנושא, בכך שלימדו כי הנבואות חתומות. בדרך זו, הפרוטסטנטים הלכו בעקבות הקתולים. בעוד שהכנסייה הקתולית הסתירה את כתבי הקודש מן העם, הכנסיות הפרוטסטנטיות טענו כי חלק חשוב בכתבי הקודש הוא סתום, החלק שמציג אמיתות החלות במיוחד על ימינו. כהני דת ואנשים מן השורה הכריזו כי נבואות דניאל בספר ההתגלות מהוות רזים שנבצרו מבינתנו. אך המשיח כיוון את תלמידיו לדברי הנביא דניאל, בקשר לאירועים שהתרחשו במהם, ואמר, על הקורא להבין. מתי כבדלן 15. הטענה כי ספר ההתגלות הוא רז שלא ניתן להבינו, עומדת בסתירה לשמו של הספר ולתכליתו. התגלות ישוע המשיח, שנתן לו האלוהים כדי להראות להבדיו את אשר צריך להיות במהירה, והוא שלח ביד מלאכו. אשרי הקורא ואשרי השומעים את דברי הנבואה ושומרים את הכתוב בה כי קרובה ההת. ההתגלות א', 1-3. הנביא מכריז אשרי הקורא, יהיו מי שלא יקראו את הנבואות ולא יזכו בברכות. אך יהיו גם שומעים שיסרבו לשמוע כל דבר הקשור לנבואות וגם הם לא יזכו בברכות. רק השומעים את דברי הנבואה ושומרים את הכתוב בה יזכו בברכות. אך אנשים רבים יסרבו לציית להזרות ולהנחיות הכלולות בספר ההתגלות. איש מהלה שלא יקרא או לא יציית לכתוב לא יוכל לטבוע לזכותו את הברכות. כל מי שילגלג על נושא הנבואות וילג לסמלים הנשגבים שניתנו בהן, כל מי שיסרב לתקן את דרכיו ולהתכונן לביאת בן האדם, לא יתברך בברכות אדוני. לאור עדותם של כתבי הקודש שנכתבו בהשראה אלוהית, כיצד יהזו בני התמותה ללמד כי ספר ההתגלות הוא רז הנבצר מבינת אנוש? ספר ההתגלות הוא ספר פתוח, אשר מגלה נסתרות וחושף רזים. לימוד ספר ההתגלות מכוון את הלב ואת השכל לנבואות דניאל. הן נבואות ספר ההתגלות והן נבואות דניאל מעניקות לנו לימוד חשוב ורב הרך מאת אדוני, באשר לאירועים שהתרחשו באחרית הימים בקץ העולם. יוחנן זכה לראות מחזות מרגשים ומרתקים שיהיו מנת חלקה של הקהילה המשיחית. הוא חזה בתלהות, בסכנות, במאבקים, ולבסוף בתשועה הסופית של חסידי אדוני. הוא מטהר את המסרים האחרונים שיבשילו בקציר העולם בתור שיבולים שיאספו למען האסם השמימי או הסבים שוטים המיועדים להש השמד. נושאים הרי חשיבות התבהרו לו, במיוחד לגבי קהילת אחרית הימים, שמי בקרב חבריה שיוותר על תורות השקר לטובת האמת, יקבל הנחיות לגבי הסכנות והמאבקים הצפויים לו. איש אינו אמור לשרות באפילה לגבי האירועים שהתרחשו בעולם. לכן, מדוע רווחת בורות כזו בנוגע לחלק כה חשוב בכתבי הקודש? מדוע שורר אי רצון כללי להתעמק בתורותיהם? זוהי התוצאה של מאמץ מכוון של שר ההופל להסתיר מבני האדם דבר אדוני, אשר חושף את שקריו. מסיבה זו, המשיח, חושף הרזים, שחזה מראש במלחמה שתינטש, נגד לימוד ספר ההתגלות, בירך את כל מי שיקרא, בתשומת לב, את מילות הנבואה, ויציית להן.